מה עם הסיפורים האהובים עלינו? לא רק מבדרים, אלא גם מלמדים אותנו על החיים. בכל אגדה דיסני תמונה חוכמה עמוקה, כמו הכוכבים המנצנצים בשמיים. כל כוכב הוא סיפור, כל כוכב הוא רגע יקר ומופלא, או כמו שמי הדיסני המלאי כוכבים מנצנצים. כך, גם החיים מלאים באפשרויות, שמזמינות אותנו להסתכל מעלה, ולמצוא את הייחודיות והמסר שבכל רגע. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע קסום שבו נשלב בין הדמיון למציאות, לחקור את ההשפעות של דיסני על חיינו ונמצא את הקסם שבפשטות, כי גם בעולם שלנו יש מקום לבנות אגדות חדשות. שאתם חיים בתוך מגדל, לא מגדל אמיתי, אלא כזה שבניתם או שבנו עבורכם, מסגרת שמרגישה מוגנת אבל גם קצת סוגרת. בפרק של היום אנו יוצאים יחד מהדלת, אולי קצת מהססים, אולי קצת חוששים, אבל צעד אחר צעד אנחנו הולכים בעקבות רפונזל ולומדים מה זה באמת לגלות את העולם, לגלות את החיים. בין אם גדלתם במקום סגור, או שפשוט הרגשתם שאתם חיים לפי תסריט שמישהו אחר כתב בשבילכם, הפרק הזה הוא מיועד לכם. ויהיה בו גם רעיון מרגש עם אישה אמיצה שבחרה לצאת מהמגדל שלה ולפגוש את העולם בדיוק כמו שהוא. קובי, וברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט שלי, בדמיון המציאות, בו בעצם אנו הולכים לקשר בין סרטי דיסני או דמויות ספציפיות מעולם הדיסני והמסרים שלהם, לבין החיים האמיתיים שלנו, למציאות שלנו, לכל אחד ואחד מאיתנו בפרט. והפרק של היום הוא פרק מאוד מיוחד, עם אורחת מאוד מיוחדת. בפרק של היום אנו נצא למסע יחד עם אחת מנסיכות הדיסני האהובות עלי ביותר, רפונזל. אנו נצא למסע אל מעבר לחומות המגדל ונדבר יחד עם שירה כהן, דתייה לשעבר, שפרצה גם היא את חומות המגדל שלה. אבל שנייה, לפני שנתחיל בפרק, בואו נחזור אחורה, חזרה למגדל, המקום שבו הכל התחיל, ונזכר יחד בסיפור של רפונזל. רפונזל חיה כל חייה במגדל גבוה, מבודדת מעולם. אמא שלה, שגידלה אותה, הזהירה אותה שוב ושוב שהעולם בחוץ הוא מסוכן, הוא מלא באנשים רעים. אבל בתוך ליבה, רפונזל ידע שיש שם משהו שמחכה לה. היא רק לא ידעה מה בדיוק. כשפלין ריידר נכנס לחיה במקרה, היא קופצת על ההזדמנות ויוצאת למסע, לראשונה בחייה, אל העולם האמיתי. שם היא מגלה שהעולם הוא לפעמים מפחיד, אבל הוא גם ממש יפהפה. שאנשים מגוונים, שאור מסנבר ושאהבה היא אכן קיימת. אבל הכי חשוב, היא גילתה שהיא חזקה הרבה יותר ממה שהיא חשבה. כמו רפונזל שיושבת במגדל וצופה לעולם מבעד לחלון, גם האורחת שלנו היום חיה במשך שנים בתוך מסגרת סגורה, מוגנת, מוכרת, אבל גם מאוד מקבילה. עד שיום אחד משהו בפנים התחיל לקרוא לה לצאת. בפרק הזה אני יותר משמחה לארח את שירה כהן, דתייה לשעבר, שנדבר איתנו על הפחדים שבדרך ועל היופי שמתגלה כשמעיזים לחצות את הקווים. ברוכה הבאה לבין דמיון למציאות, שירה. אני שמחה שאת כאן.
תספרי לי על הילדות שלך, איך זה לגדול כילדה בבית דתי?
אז בעצם לגדול בבית דתי, זה כרוך בהרבה. כאילו, בסוף זה היה נורא נחמד, זה היה אני חושבת שזה קצת יותר משפחתי ממקומות אחרים, כי יש שבת ואתה כל השבת ביחד עם המשפחה, וזה כזה קצת בלתי נפרד. וזה לחיות בסביבה נפרדת. ולגדול בבתי ספר שאתה לא גדל עם בנים, אתה גדל כזה רק עם בנות. נוער עם בנות.
השפיע עליך באיזשהו צורה, זה שכאילו היית רק בסביבה של נשים רוב החיים שלך, וכאילו היית בסביבה שהיא נורא שמרנית ו...
כן, לגמרי. בסוף אני חושבת שזה גרם לי, בשלבים הראשונים של החיים, אני חושבת שזה דווקא היה מאוד מאוד טוב. כי את יודעת, כי בתור בנות את ליד בנים קצת משתנה, ואת צריכה כזה קצת להוכיח את עצמך, וקצת להתעסק עם איפור, והילדות שלך היא אולי קצת יותר בוגרת ומותמת לבנים שסביבך, וכשאת גדלה בנפרד אז את קצת לא דופקת חשבון, אז היינו ביסודים משחקות כדורגל ובתיכון מחניים, וכזה היה לנו יותר נראה לי את האפשרות להיות קצת טומבוי כזה, מה שלדעתי במסגרות חילוניות פחות מקובל.
הבנתי. ומתי התחלת להרגיש שיש כאילו משהו אחר שמעניין אותך בחוץ, כאילו מעבר למסגרת הדתית שהיית נמצאת בה? כי הרי את אמרת שאת אוהבת נורא את המסגרת, כאילו אהבת אותה, זה היה לך נורא נחמד, אז מה משך אותך החוצה?
אז לדעתי זה התחיל כבר בתיכון, בערך בכיתה י' א', התנדבתי גם בבני עקיבא, וגם היה לנו אחר כך כזה כל מיני שילובים עם התנועות נוער שבעיר שהם לאו דווקא הדתיות. ואז שם ראיתי באמת איזושהי פתיחות שהיא הייתה קצת אחרת. קצת משהו שהוא יותר מותר ופחות אסור, וזה יותר קסם לי, היותר כלילות, היותר, המקום היותר מאפשרת, היותר חופשיות. והם גם, ואני חייבת לומר שהם גם היו מאוד, התנועות נוער היו מאוד איכותיות. ככה שזה היה מאוד מעניין לראות את זה.
כי כאילו החברה הדתית נורא מנסה לקטלג לכם שמה שלא דתי אז הוא פחות איכותי.
אז זהו, זו שאלה ממש יפה. בציבור הדתי לאומי, אני באה גם בתוך הדתיים, אז יש מלא ציבורים כאלה. ומחולק לכל מיני קטגוריות, אז אני הייתי בציבור הדתי לאומי. שמבחינתנו הציבור הדתי לאומי זה כזה האליטה, והם הכי טובים, כי הם גם... כי הם גם כזה מתנדבים, והם גם לומדים תורה, הם כזה, אנחנו נקראים תורה ועבודה, אנחנו גם וגם, אז אין יותר איכותי מאיתנו. ואז פתאום, לעבוד בשיתוף פעולה ביחד עם תנועות נוער שהם גם עם ערכים, אבל הם חילונים, זה היה כזה, וואו. אז זה נראה לי הייתה הנקודה של, שכזה פתחה אותי כזה.
הבנתי. ואת זוכרת ממש את הרגע שהבנת שאת בעצם רוצה לצאת מהדת, וכאילו מה הוביל אותך להחלטה בעצם לקום מהדת?
כן, אני לא חושבת שהייתה נקודה ספציפית, אני פשוט חושבת שזה היה כבר בגיל יותר גדול, שכבר יצאתי מהבית, הלכתי לשירות לאומי, והשירות לאומי שלי היה עם חבר'ה חילוניים מאוד איכותיים, עשינו כזה עבודה חקלאית ביחד, שירות לאומי באמת כזה בקומונה, והיה נורא נחמד. וזהו, ואז אתה כל השבוע עובד בחקלאות. ובשבת אתה רוצה לצאת. ופתאום אתה, הקונפליקט הזה של שבת פוגש אותך. שאתה לא נוסע בשבת בעיקרון, אבל פתאום החבר'ה יוצאים לכנרת, ומה תהיה שונה מכולם, וגם בסוף בא לך, אז היה איזושהי נקודה שחשבתי עליה והחלטתי שאני נוסעתי גם לכנרת, וזו פעם ראשונה שנסעתי בשבל. וזהו, ומאז משם זה כזה נפתח, זה היה פתאום להבין שזה, אין לזה באמת יותר מדי משמעות, שזה לא גרוע, שהכל בסדר, בסוף נשארתי אותו בן אדם.
כן.
היה כיף, וזה היה עם חבר'ה איכותיים, כאילו האיכות תמיד הייתה חשובה לי.
ועולם,
באנשים שסמיני.
בהתחלה הפחיד אותך? מה, כאילו, משהו הפתיע אותך בו? משהו היה נראה לך בו שונה? ראית אותו הרבה יותר גרוע, כאילו, בתור ילדה דתייה? כאילו, פתאום שיצאת מהדת, ראית אותו באור שונה?
אז בעצם נראה לי שמה שהייתה הנקודה, זה היה הנקודה של לנסוע בשבת. כי בסוף הגדרתי את עצמי דתייה המון המון זמן, והייתי הולכת עם מכנסיים, והייתי נראית כזה לא דתייה, אבל השבת מבחינתי הייתה התפנית, שכאילו כשהתחלתי לנסוע בשבת, זה לא היה, זה לא קרה ברגע. ולקח לי זמן עד שזה קרה, וכשזה קרה זה היה שינוי.
וכשבאמת יצאת מהדת והתחלת באמת להתרגל לעולם החילוני הזה, באמת להשתחרר מהדת עצמה, הרגשת איזושהי מין חופשיות מסוימת? כאילו הרגשת פתאום חופשייה יותר, הרגשת אולי פתאום שהמסגרת הדתית הייתה לך קצת נוקשה יותר, קצת קלעה אותך אולי?
כן, לגמרי. אני חושבת שזה בא ככה עם הכל. זה היה לא לשמור שבת, וזה בא כבר עם מסיבות, ועם לטוס לחול עם חברים, ולאכול כבר ולטעום הכל. כאילו זה פתח את הצ'קרה הזאת של הפן בלי לחשוב. כן, 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 זה פתח הכל, להיות עם בנים, הכל, הכל.
כן. ולמדת על עצמך משהו בתהליך הזה, ביציאה כאילו מהדעת, בחופשיות הזאת, בכל כאילו מה שעבר?
בטח. כאילו אני חושבת שבעיקר מה שלמדתי זה שגבולות זה חשוב, אבל גם הגבולות של עצמך ולבחור אותם בעצמך זה גם חשוב. אז אני חושבת שהיציאה הייתה איזושהי מתיחת גבול, ככה רגע לטעום, לראות מה בא לי, מה מותר לי, מה אני פחות מעדיפה, מה עושה לי טוב, מה פחות, ולהתחיל לבנות את הגבולות של עצמך.
זאת אומרת לצאת כאילו מהדת, אבל עדיין להישאר את ונאמנה לערכים שלך ולבית שבאת ממנו?
לגמרי.
ואיך נגיד המשפחה שלך קיבלה את זה, הסביבה שלך, חברות שלך, שהם כאילו דתיים גם?
אז למשפחה שלי זה לא היה פשוט. לשמחתי אני לא הייתי הראשונה שככה הייתה צריכה להתעמת עם זה, זאת הייתה אחותי שעשתה איזה כמה צעדים לפניי, אז הקושי העיקרי נראה לי אותו היא חוותה, ולי היה קצת יותר פשוט. אבל זה חד משמעית, זה היה שיחות עם ההורים, הם תמיד כזה אמרו, טוב, אז ניסו לשים את הגבולות שלהם בכל מקום אפשרי, של כזה, אז בבית תכבדי, אז מה יגידו, מה זה, ובסוף הם הבינו שאין להם, הם לא רוצים להפסיד את הילדים שלהם, אז הם מקבלים אותנו. אנחנו כמובן גם שומרים על הגבולות שלהם, וכשאנחנו בבית, אז
ברור, וגם לחבל אותם בסופו של דבר.
כן.
איזה מסר היית רוצה להעביר למישהו שמרגיש שהוא כבול במסגרת מסוימת, שהיא לאו דווקא דתית?
אז נראה לי באמת כל המקום של להיות קשוב לעצמך, להאמין בבחירות שלך, להאמין בדרך שאתה עושה, וגם להיות בסדר עם זה שזה משתנה לאורך הדרך, כי בסוף באמת תמיד יהיה לאנשים מה להגיד, תמיד אנחנו כפופים לחוקים ולמסגרות, אבל הנאמנות לעצמנו תמיד הכי חשובה. זה באמת רגע לראות את הדרך שלך, להיות בסדר עם השינויים, שעכשיו מתאים לי ככה, ואחר כך בהמשך יתאים לי אחרת, ולא להיות קשה עם זה.
פשוט לתת כזה לחיים לזרום, אבל עדיין לחבל את הסביבה שכאילו תקיפה אותך.
בסוף לעשות מה שאתה מאמין בו. כן, ולא להיות נוקשה עם זה לגמרי, להיות בסדר עם זה שעכשיו זה ככה, ואחר כך זה גם משתנה, אבל באמת לשמור על הנאמנות לעצמנו ולא רק לאחרים ולמה שאחרים באמת אומרים או חושבים שטוב. אתה לסמוך לעצמך שאתה יודע מה הכי טוב לך. ברגע.
תודה רבה.
תודה, מאיה, היה לי כיף.
איזו השראה עשירה, תודה ששיתף בכנות ובעיקר באומץ. ועכשיו, זה הזמן שלכם. קחו רגע, אפשר לעצום עיניים, תחשבו, מהו המגדל שלכם? איפה אתם מרגישים בטוחים, אבל גם קצת כלואים? עכשיו, אני רוצה שתחשבו על דבר אחד שמשך אתכם לצאת מאותו המגדל. מה זה הדבר הזה? מה התחושות שלכם לגבי זה? אולי אתם כבר בדרך למטה, אולי אתם רק מציצים מהחלון. הכל בסדר, גם זה חלק מהמסע שלנו. רפונזל לא רק יצא מהבית, היא יצא מהסיפור שסיפרו לה על עצמה. היא שכתבה את הסיפור מחדש בעמודים לבנים עם צבעים, צחוק ומוזיקה. ולפעמים זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. לעצור, לבדוק ולשאול. הסיפור שאני חי בו הוא שלי. העולם אולי הוא לא תמיד נעים, אבל הוא מאוד אמיתי. וברגע שאנחנו בוחרים בו, אנחנו גם כן הופכים לאמיתיים. לגרסה האמיתית ביותר של עצמנו. אז זהו זה חברים, זה היה הפרק שלנו להיום. פרק מרגש כל כך ומיוחד יחד עם הנסיכה פורצת הגבולות שלנו רפונזל והאורחת המיוחד שלנו שירה. והפרק הרביעי במסע שלי ושלכם מסתכל קצת יותר לעומק הנפש שלנו ושל המסרים בעולם הדיסני. אני רוצה להודות לשירה על שהייתה איתנו היום בפרק וחלקה יחד איתנו את הסיפור שלה. על מנת להמשיך ולהיות חלק מהמסע המדהים שלנו יחד, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם ובספוטיפיי של הפודקאסט. אז עד הפרק הבא, אני אשאיר אתכם קצת סקרנים ופנטים ומוקסמים עם ציפייה לעוד. אני הייתי מאיה אלקובי, אני מודה לכם על שהייתם איתי, ומאחלת לכל אחד ואחת מכם יום קסום. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה, כאן כל יבנה.